אנחנו נלמד את פרק ק"ח בתהילים. הפרק הזה, פרק ק"ח, פרק קצר, יש לו 14 פסוקים. מעניין שהפרק הזה כולו הוא לא חדש בתהילים. כי חלקו הראשון של הפרק, דהיינו מפסוק ב' עד וכולל פסוק ו', כבר היה לנו לפני כן בפרק נ"ז בתהילים בשינויים קלים. ומפסוק ז' עד סיום הפרק, יש לנו בפרק סמך בתהילים, כל הפסוקים האחרונים כמעט מילה במילה עם שינויים קלים. זאת אומרת, כל הפרק הזה כולו כבר היה לפני כן, ואכן המפרשים, כמו הרד"ק ועוד, עומדים על כך להבין למה דוד המלך חוזר עוד הפעם על אותם דברים, ומסבירים, למשל הרד"ק מדבר ורואים את זה לאורך הפירוש שלו, שזה הבדל בין בקשות שדוד המלך מבקש על עצמו ברמה האישית, לבין אותם מילים, אבל המשמעות שלהם הופכת להיות בקשות לכלל ישראל. מדובר גם על תקופות אחרות, חופן, אבל אנחנו נסביר את הפרק ונחזור על נקודות גם שדיברנו כבר בפרקים הקודמים המוזכרים. פסוק א', שיר מזמור לדוד. פסוק ב', כמו שאמרנו מפה, כבר נמצא בפרק נ"ז. נכון ליבי אלוהים. השירה והזמרה אף כבודי. דהיינו, דוד המלך אומר, הלב שלי נכון, דהיינו, הלב שלי נאמן, נאמן אליך, ריבונו של עולם, אני מאמין רק בך. ובגלל כך, אז הוא שר ומזמר לקדוש ברוך הוא, הוא מוסיף אף כבודי. מה זה אף כבודי? אז יש כמה אופנים שמסבירים. יש אופן אחד שמסבירים שאף כבודי הכוונה היא, הכבוד שלי זה שנשאר לך. דהיינו, אני לא מונח ושוקע בכבוד שלי, אלא גם הכבוד שלי אומר שצריך לכבד אותך. יש מפרשים אחרים שמסבירים שכבודי זה כינוי לנשמה. ואף כבודי הכוונה היא שלא רק הגוף שר ומזמר, אלא אף כבודי גם הנשמה משרה ומזמרת לקדוש ברוך הוא. פסוק ג' אורה נבל וכינור, העיר השחר. מה הפירוש של הפסוק? אז יש גם פה כמה אופנים. יש שם מפרשים שדוד המלך אומר, כאשר אני מתעורר בשחר, אז אני פונה, ככה בדרך ציורית, אני פונה לנבל ולכינור, ואני אומר להם, אורה, אתם צריכים גם להתעורר, כי עכשיו אני צריך להשתמש איתכם, כדי לשבח ולזמר לקדוש ברוך הוא איתכם. זה אופן אחד, איך להבין. יש אופן אחר, שהוא שונה לגמרי מהאופן הזה, לפי האופן השני, העיר השחר אין הכוונה היא שכשאני מתעורר בשחר, אלא כמו שהגמרא אומרת, הפוך, שאני מתעורר הרבה לפני השחר, אני מתעורר בחצות הלילה. הגמרא אומרת שכל המלאכים הם מתעוררים באמת עם שחר. ודוד המלך היה, הוא מעורר את השחר. דהיינו, הגמרא עושה תיאור מעניין שהגיע חצות הלילה, הייתה רוח צפונית מגיעה ומנשבת בכינור של דוד המלך, והכינור התחיל ככה לנגן מעצמו, וזה העיר את דוד המלך, ואז הוא קם כבר לעבודת השם, והעיר השחר. ואכן זה מופיע גם בהלכה, שצריך להיות מצב כזה, שאדם מעורר את השחר, ואין השחר מעורר אותו. דהיינו שאתה תעיר את השחר, אתה תקום לפני השחר, ולא שתחכה שהשחר יעיר אותך. יש בעניין הזה עריכות פנימית מעניינת על המושג הזה, אני מעורר את השחר, ואין השחר מאיר אותו, שבשולחן ערוך זה כתוב, יש לך שמשל אפילו בדמו הזקן רואים הבדל בין המדור הקמא למדור הבטרה, אם הוא מזכיר גם את החלק השני, ואין השחר מאיר אותו, שהוא רק מדבר על אני מעורר את השחר. נגיד נקודה אחת שדיברנו על זה כבר, שלמדנו פרק נ"ז, אז אני אחזור רק על נקודה אחת, שכאן יש רמז על תלוי איך אנחנו אומרים את זה, שני סוגי יהודים. נקדים ונאמר, יש יהודים שהם בגדר, מה שנקרא בשפה של התניא, זה נקרא רשע, בשפה בניגלה זה נקרא בינוני אפילו. היינו אדם שהוא שייך לעבירות, יכול ליפול בעבירות, והוא צריך מתינת כוח מלמעלה שהוא יצליח להתאפק, לא ליפול בשלוש קליפות הטמאות. אדם כזה צריך שהשחר יאיר אותו. שחר זה כינוי למידת האלוקית, המידת המלכות האלוקית, שיורדת לשחרות, יורדת לעולמות בריאה, יצירה, עשייה, שנקרא שחר מלשון שחור. דהיינו, יורדת גם למצבים של מי ששייך לשחור, ונותנת לו כוח שיוכל להשתחרר מהשוחר. יש אבל יהודים שהם ברמה יותר גבוהה, החל מבינוני על פי התניא, שלא שייך בכלל לעניינים של שלוש קליפות הטמאות, אז הוא לא צריך שהשחר יעורר אותו. דהיינו, הוא לא צריך נתינת כוח מהשחר, כי הוא לא נופל בשחר, הוא לא נופל בדברים שחורים. אצלו הנתינת כוח צריכה לבוא מדרגה יותר גבוהה. אז לכן, זה מה שנאמר על דוד המלך, אני מעורר את השחר, ואין השחר מעורר אותי, פירושו שדוד המלך אומר, אני לא צריך לקבל נתינת כוח מבחינת השחר, אלא אצלו הנתינת כוח מבחינה יותר גבוהה, ויש בפירוט הביור שיש מה הדרגה שנותנת כוח לאלה שהם בדרגת בינונים, ואלה שמדרגת צדיקים, אז זה עוד יותר נעלה, אבל לקיצור העניין, דיברנו על זה בפרק מזיין יותר בעריכות. פסוק ד' עודך בעמים אדוני, וזמרך בלאומים. דהיינו דוד המלך אומר, שכשאני מודה לקדוש ברוך הוא ושר לו, אז זה לא רק בין עם ישראל, אלא כל הגויים, כל העמים, כל הגויים, כולם יהיו שותפים בהודיה הזו, וכולם גם כן ידעו ויאמינו ויבטחו בקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מדברים על הפרק הזה בכלל, פרק קוף ח', כשהוא בא לאחרי פרק קוף ז', אז באחד ההזדמנויות הרבי דיבר על ההבדל, הרי כל פרק זה התקדמות ביחס לפרק הקודם. זה היה בשנה שהתחיל מזמור קוף ח' לפי שנותיו של הרבי הקודם, והרבי דיבר על המעבר מקוף ז' לקוף ח', הרבי אמר שרואים את ההבדל בין הפרקים, שמסתכלים בתוכן הפרקים, כזכור, פרק קוף זין מדבר על ארבעה שצריכים להודות. דהיינו, פרק קוף זין מדבר על הודעה, על הצלה אישית פרטית של בן אדם. וההודעה היא במעמד, כמו שנאמר, הפסוק שם אומר שזה בהצהרה, במניין. שניים מהם צריכים להיות תלמידי חכמים, אבל ההודעה של יהודי, כמו הגומל שאומר, במניין. פרק קוף ח' מתקדם. פה מדובר על ההצלה לא האישית פרטית רק של אדם אחד, אלא פה מדובר על הצלה של כלל ישראל. ובמילא ההודיה היא לא רק במניין, היא באופן של בעמים ובלאומים, כל העולם כולו יש אותה בהודיה, אז פרק קוף ח' זה התקדמות ביחס לפרק קוף ז'. פסוק ה', כי גדול מעל שמיים חסדך, ועד שחקים עמיתך. דהיינו, החסד האלוקי הוא גדול, הוא גדול מעל שמיים, דהיינו, הוא עצום ועליון, הוא גדול מעל סדר ההשתלשלות, מה שנקרא, מה שקוראים לזה שמיים. ועד שחקים אמיתך, האמת שלך, היינו ההבטחה שאתה מבטיח שהיא אמיתית, היא גבוהה ונעלית עד שחקים, כגובה השחקים. הפסוק הזה עצמו, יש הבדל, שדיברנו, שהפסוק הזה מופיע גם בפרק נון זיין, יש שינוי ממה שכתוב שם ומה שכתוב כאן, במילה אחת. האם כתוב כי גדול מעל שמיים כמו כאן, או כמו שכתוב שם, כי גדול עד שמיים. מה ההבדל אם כתוב עד שמיים או מעל שמיים? אז רש"י במקום אצלנו מסביר, מביא את הגמרא שאומרת שזה הבדל בין אלה שעושים בעבודת השם לשמה, או אלה שעושים שלא לשמה. מי שעושה שלא לשמה, אז עד שמיים. מי שעושה לשמה, אז מעל שמיים. לפי הרד"ק הוא אומר, זה ההבדל בין איך שדוד המלך מדבר על עצמו כיחיד, לפי איך שדוד המלך מדבר על הציבור. על עצמו כיחיד הוא אומר, החסד הוא עד שמיים. אז אם דבר על הכלל, אז החסד הוא הרבה יותר גדול, אז הוא מעל שמיים. מעניין שבזמן שאדמו"ר הזקן יצא ממעצר, כידוע הוא נפגש עם שלושה מגדולי המנגדים, אז אחד מהם קראו לו רבי יהושע צייטלין, אז הוא בא בטענה לאדמו"ר הזקן ושאל אותו, מאיפה אתה לוקח, כמו שאתה כותב בתניא, שאם יהודי לומד תורה עם אהבת השם, יראת השם, אז התורה שהוא לומד, היא עולה למעלה. לומר זאת, אם אדם לומד בלי אהבה ואירה, כתוב בתניא, אז התורה שהוא לומד נשארת למטה. זאת אומרת לו, מאיפה אתה לוקח את הדבר הזה? אז אומר, זה כן עלה לו, זה כתוב בקבלה. אז אישה צייט לי אומר, אנחנו לא פוסקים מהקבלה, אנחנו פוסקים רק מהניגלה, מאיפה אתה לוקח כזה דבר? אז אומר, זה כן אמר לו, זה גמרא מפורשת. מדובר ביהודי שהיה בקיא בכל השעה, שהתחיל לחשוב, הוא אומר, הוא לא יודע מאיפה זה כתוב בגמרא. אז אומר, זה כן ציין לו את הגמרא הזו, עד שמיים ומעל שמיים. דהיינו, ומה אומרת הגמרא, אם זה לימוד תורה לשמה, או לימוד תורה שלא לשמה. אז אדם שלומד תורה שלא לשמה, אז התורה שלו נשארת למטה, יד שמיים, לא עלה. לעומת זאת, מי שלומד תורה לשמה, זה מעל שמיים, זה הביא לו כמקור להבדל בין לימוד תורה עם אהבה ויראה ללימוד תורה בלי אהבה ויראה. ההבדל שיש כאן בפסוק עצמו, שלנו, שכתוב שחסדך גדול מעל שמיים, ועל המתחם הכתוב עד שחקים. לא כתוב מעל שחקים עמיתך. אז בואו, מפרשים כתוב שזה ההבדל בין מידת החסד למידת האמת. מידת האמת היא לפי הראוי. אמת זה ישר עד הסוף. אז לא, באמת כתוב עד שחקים. זה לפי הכללים. לעומת זאת חסד, חסד הוא מעבר לנדרש. אז בחסד יכול להיות מעל. אבל באמת זה עד, ככה מפרשים מסבירים את ההבדל. פסוק ו', זה הפסוק האחרון שמופיע גם כאמור קודם בפרק נ"ז. רומה על שמיים אלוהים ועל כל הארץ כבודך. דוד המלך מבקש שהקדוש ברוך הוא יראה לכל העולם שהוא בעצם נקרא יושב בשמיים. תתרומם שכולם יראו שאתה על שמיים, שאתה שולט בהכל ואתה מעל הכל, ובמילא כשכל העולם יכיר בכך שאתה נמצא מעל שמיים ואתה שולט על הכל, אז על כל הארץ יראו את הכבוד שלך, כי כולם יראו, כמו שמפרשים אומרים, שאפילו חלש, אם הוא נמצא למעלה, אז הוא יותר חזק מהגיבור שנמצא למטה, כי העליון יש לו יותר יכולת לתמרן מול התחתון, על אחת כמה וכמה, כשהעליון הוא גיבור, אז בוודאי ובוודאי שכל העולם מתבטל אליו. מפה מפסוק ז', זה פסוקים שמופיעים בפרק ס', סיומו של פרק ס'. פסוק ז' אומר, למען יחלצון ידידיך, השיע ימינך וענני. דהיינו, כדי שעם ישראל, הם נקראים, דוד אומר, מכנה אותם ידידיך, אז שהם יחלצון, יחלצון הכוונה היא שהם יצאו, הם יצאו מהגלות. ואז הושיע ימינך, תגלה את הימין שלך, תגלה את הקירוב שלך, תושיע, וענני, תענה לי. לכאורה, יש כאן איזושהי סתירה, שהוא פותח בבקשה על ידידיך, על כלל ישראל. ומיד הוא מסיים, וענני, אני צריך להיות כתוב, הושיע ימינך, וענה להם. אז כמו שמפרשים אומרים, שדוד המלך אומר שכולם תלויים בו, הוא הרי המלך. אז אם וענני, אז במילא כמובן שזה יהיה וישפיע גם על כל עם ישראל כולו. פסוק ח', אלוהים דיבר בקודשו אלוזה, החלקה שכם ועמק סוכות המדד. אומר כאן, הקדוש ברוך הוא דיבר בקודשו. היינו, הקדוש ברוך הוא אמר בדברי, בפי הנביאים, הם העבירו מסר מהקדוש ברוך הוא, בקודשו. מה העביר מסר? שאני אהיה המלך. במילא ואלוזה, אני אהיה שמח ומרומם בתפקיד המלכותי שלי, ובין הדברים שאני אעשה לעם ישראל, החלקה שכם ועמק סוכות המדד. שכם זה מלשון חלק. אני אחלק את הארץ של אומות העולם לעם ישראל, אני אחלק חלקים חלקים, דיינו יכבוש, דוד המלך כובש חלקים של ארצות העמים, והוא מחלק את זה לעם ישראל. אותו דבר עמק סוכות, שם של מקום, המדד, המדד זה מלשון מדידה. אני אמדוד ואני אחלק לעם ישראל. פסוק ט', לי גלעד, לי מנשה ואפרים, מעוז ראשי, יהודה מחוקקי. לפי המצודו דוד, הוא אומר דבר מעניין, דוד המלך אומר, הוא רואה ברוח הקודש, שיבוא בתקופה מאוחרת יותר, בתקופת רחבם, אז המלוכה תתחלק לעם ישראל. יהיה מלכות יהודה ומלכות ישראל. דוד המלך אומר בזמנו, המלוכה לא הייתה מחולקת, כולם היו תחתיו. לכן אומר פה בפסוק ט', כרגע, לי גלעד, לי מנשה ואפרים, מעוז ראשי, דהיינו הכוח והחוזק שלי, זה כולם, כולם נמצאים תחתיי, הם ברוך השם חלוקה. ויהודה מחוקקי, השרים שלי, הם שרים שהם נמצאים בארץ יהודה. הם המחוקקים מלשון הדיינים, השרים, השופטים, הם נמצאים ביהודה. ומה היחס לאומות העולם? אומר פסוק י', מואב, סיר רחצי על אדום, אשליך נעלי, עלי פלשת את רועה. מה כוונת הדברים? רוצה בעיקרון לומר שאומות העולם יהיו עבדים שלי. כדי להמשיל את העבדות של אומות העולם לעם ישראל, אז הוא אומר ככה, מואב, מה אם יעשו? סיר רחצי. כמו שהעבד רוחץ את רגליו, את גופו של האדון באמצעות הסיר, אז זה משל שהמואב, הם ישרתו אותי. אותו דבר אדום, כמו שהעבד, הוא נועל את הנעליים לאדון שלו, קשור לו את הנעליים ברגליים, אז אדום אשליך נעלי, אני אשליך נעלי שהם יעזרו לי, הם יקשרו לי, דיינו הם יהיו עבדים שלי, ופלשת, אני אטיל עליהם אימה ופחד, שהם יהיו בטלים אליי. את רועה, זה מלשון תרועה, אני אריע עליהם בקול גדול, והם כולם יהיה להם עירה וביטול אליי. זה הכל כינויים, איך אומות העולם התבטלו לדוד המלך. פסוק י' א', מי יובילני עיר מבצר, מי נחני עד אדום. הפסוק הזה כולו מתייחס לאדום, אדום הכוונה היא מלכות עשיו. לעשיו יש במלוכה שלו מקום שהוא מבצר, המבצר, הכוח של עשיו. אז הוא אומר, מי יובילני, מי ייתן לי את הכוח לשלוט על האומות, דהיינו להקות בהם בעשיו, באדום. אז מי יוביל אותי לעיר מבצר שלהם? מי נחני, מי נחני הכוונה היא מי יניג אותי מלשון הנחיה. מי ייקח אותי עד אדום שאני אוכל לשלוט גם על אדום. הוא קורא לאדום בשני ביטויים, מבצר או אדום. פסוק י"ב, הלא אלוהים זנחתנו ולא תצא אלוהים בצבאותינו. מה הפירוש כאן? אז מה נראה שהיא, או מפרש אחר אומר, שדוד המלך אומר ככה, היה זמנים של צרה. כשהיינו בצרה, ראינו, הקדוש ברוך הוא החליט שיהיה צרה. ואז כשהיה צרה, אז אלוקים זנחתנו. אז לא עזרת לנו בגלוי. לא תצא אלוקים מצבאותינו. אז כמו שהצרה, זה לא היה מקרה. זה כי אתה החלטת לא להיות איתנו בעזרה בגלוי, לכן זה קרה. אז עכשיו, בצד שאני מבקש שיהיה ישועה, כמו שביקש קודם, יובילי ניר מבצר ונחני עד אדום, אז עכשיו גם כן הישועה לא תהיה בדרך מקרה, אלא אתה תהיה זה שתבוא ותשיע אותנו. כמו שהוא מסיים, פסוק י"ג, אבה לנו עזרת מצר, ושב תשועת אדם. אתה תיתן לנו סיוע, עזרה, מצר, מהצר, מהסוררים שלנו. רק אתה תעזור לנו, כי אי אפשר לסמוך על אף אחד. כי תשועת אדם, ישועות שבני אדם מביאים זה שווא, זה שקר. אין על מי לסמוך רק עליך, ובמילא אתה תהיה זה שתעזור לנו. פסוק י"ד, הפסוק המסיים, באלוהים נעשה חיל, והוא יבוס צרינו. דיינו, בעזרת השם, אנחנו נקבל כוח, נוכל להתחזק על האומות, נעשה חיל, דיינו, יהיה לנו עוצמה וכוח, והוא, הקדוש ברוך הוא יבוס, יבוס זה כמו תבוסה, דיינו, ירמוס, צרינו, את כל אלו שהם צרים נגדנו, כל האויבים שלנו, הקדוש ברוך הוא ייתן להם את התבוסה ואין להם את הביטול, זה יהיה הכוח של עם ישראל.